תלמוד ירושלמי מסכת תרומות דף ד'. ראינו במשנה שחרש המדבר ואינו שומע אינו תורם מלכתחילה, אבל אם הוא תרם תרומתו תרומה. שואלת הגמרא, למי נצרכה? כלומר, מי הוא התנא שסובר שחרש המדבר ואינו שומע תרומתו תרומה רק בדיעבד ולא מלכתחילה? אומרת הגמרא, לרבי יוסי. זו שיטתו של רבי יוסי. שואלת הגמרא, הידין רבי יוסי, איזה רבי יוסי? אחד מצאים לרבי יוסי שחרש שמדבר ואינו שומע לא יכול לתרום או בעניין אחר. אומרת מה הדין רבי יוסי, ההיא דתנינן תמן. ישנה משנה במסכת ברכות, הקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו יצא. רבי יוסי אומר לא יצא. כאשר אדם קורא קריאת שמע, הוא חייב לקרוא בקול על מנת שאוזניו תשמענה. אבל אם קרא ולא ישמיע לאוזנו, יצא לדעת הנקמה, כי השמיעה היא חשובה, אבל היא לא מעכבת. ואילו רבי יוסי חולק, רבי יוסי אומר שלא יצא. לכן אתה רואה לשיטתו של רבי יוסי שהשמיעה היא מעכבת. ולכן אותו הדבר. כאן, אמנם מי שתורם לא יכול להשמיע לאוזנו את הברכה של התרומה, אבל הברכה הרי אינה מעכבת את המצווה עצמה. אז אם כן אתה רואה, מכיוון שהברכות הן מדרבנן, אז יצא שלפי רבי יוסי זה בדיעבד, רק אם תרם אותו חרש מדבר ואינו שומע תרומתו תרומה. אבל לפי רבי יהודה שם במשנה בברכות, משמע שמלכתחילה יכול לתרום מראש מלכתחילה מי שהוא חירש שמדבר ואיננו שומע. עוד ראינו בעניין, הכל כשרים לקרוא את המגילה חוץ מחירש שוטה וקטן. אז על כך אומרת הגמרא, אמר רב מתנא, גם המשנה הזאת שחרף לא קשר לקריאת המגילה, ברבי יוסי, כלומר רבי יוסי שסובר שהשמיעה צריכה להיות לעיכובה, לכן חרש לא יכול לקרוא את המגילה לשיטתו של רבי יוסי. אמר רבי יוסי, עכשיו יש פה אמורה, לא רבי יוסי התנא, אלא אמורה. הוא אומר, אבין סברין מימר, מפליגי רבי יוסי ורבנן. כלומר, עלה בדעתנו להסביר מהי מחלוקתם של רבי יוסי ורבנן לגבי שמיעה, האם שמיעה מעכבת או לא, לגבי קריאת שמע. למה? דכתיב בה שמע. כלומר, בקריאת שמע צריך שמיעה מפורשת. כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לכן רבי יוסי סובר שהשמיעה היא מעכבת. ולכן לפי רבי יוסי, הקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו, לא יצא, כי כתוב שמע ישראל, אתה צריך לשמוע את קריאת שמע. ולפי רבנן, שמע מלכתחילה, אבל גם אם לא ישמיע לאוזנו, יצא ידי חובה. אז מה אני הייתי מבין? ששיטתו של רבי יוסי, ששמיעה מעכבת, זה דווקא לגבי קריאת שמע, ששם התורה אמרה בפרש, שמע ישראל. אבל שאר המצוות לא. כלומר, גם רבי יוסי סובר שלא חייב להוציא בשפתיו. אומרת מה לא, אבל ממן דד אמר מתנה, מה שראינו כאן, שהמשנה במסכת מגילה, שאומרת הכל כשרים לקרוא את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן, וזו שיטתו של רבי יוסי, אני מבין מכאן שהמחלוקת של רבי יוסי היא בכל המצוות. הדע אמרה, זאת אומרת, היא ישמע ישאר מצוות שבתורה. כלומר, בין בקריאת שמע ובין בשאר מצוות שבתורה, אדם צריך לשמוע. מה יאמר רבי יוסי מניין? הרי בשמע כתוב שמיעה במפורש מנתם עדי רבי יוסי כתוב. והזנת למצוותיו ושמעת כל חוקיו. שמע לאוזניך מה שפיך מדבר. כלומר פה אנחנו רואים שרבי יוסי לומד פסוק מפורש. כתוב בתורה ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך. והישר בעיניו תעשה והזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. אז נשים לב איך הפסוק אומר. אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך. כלומר, אם אתה רוצה להקשיב לקדוש ברוך הוא, והישב בעיניו תעשה, מה אתה צריך לעשות? והאזנת למצוותיו, אתה צריך להאזין למצוות. יוצא שכל מצווה שיש בדיבור, אתה חייב להאזין, אתה חייב לשמוע. לכן גם בקריאת שמע, ולכן גם בקריאת מגילה, ולכן גם כן בשאר מצוות שבתורה, בתרומות מעשרות, גם כן מלכתחילה, החירש צריך לברך ולהשמיע לאוזניו. אז נכון שבדיעבד זה לא מעכב, כי אלו ברכות מדרבנן, ואף על פי כן, מלכתחילה לפי רבי יוסי, חירש שמדבר ואינו שומע, לא יכול להפריש תרומות ומעשרות. אבל אומרת הגמרא הלאה, אנחנו מבינים לפי רב מתנה שהמשנה במגילה שחירש לא יכול לקרוא את המגילה היא רק לפי שיטת רבי יוסי. אמר רב חילדא, הוא לא, באמת לד כאן חירש. באמת הוא אומר לא, המשנה הזאת במגילה היא גם לפי רבנן. ורבנן סוברים ששמיעה איננה מעכבת. מה כתוב, הכל כשרים לקרוא את המגילה חוץ מחירש, שוטה וקטן? לא, לא כך צריך לגרוס. לד כאן חירש. כלומר, מי ששומע קריאת מגילה מחירש יצא ידי חובתו. למה כתוב חירש, שוטה וקטן? אין הכוונה לחירש. הכוונה היא שגרת לשון, אגרת לשון מתניתה. כלומר, בגלל שבדרך כלל אנחנו שונים חירש, שוטה וקטן, לכן נזכר פה חירש, אבל אין החינמי. חירש מלכתחילה יכול לקרוא את המגילה, ומי ששומע מגילת אסתר מחירש יוצא ידי חובה לפי שיטת רבנן. אמר רבי יוסי מסתברא שבאמת רק לגבי מגילה רב חיזה אומר שהמשנה היא גם דרבנן, אבל יודע רב חיזה בתרומות, כלומר יודע רב חיזה בתרומות שמה שכתוב במשנה שלנו שחירש מדבר ואינו שומע לא יתרום מלכתחילה, זו שיטתו של רב יוסי, דהי רב יוסי. למה? כי באמת לפי רב יהודה חירש מותר לו לתרום מלכתחילה. זו שיטתו של רבי יהודה, שחירש יכול לתרום מלכתחילה, ורק לפי רבי יוסי זה יצא בדיעבד. אמר רבי ברבי בון, אומר לו, אתה לא צריך להגיד שזה סברה שהמשנה היא כרבי יוסי, על כורח איתמר אידי רבי יוסי. כלומר, מלכתחילה אתה מוכרח לבוא ולומר שהמשנה שלנו זה לא רק סברה, זה פשוט שהמשנה שלנו בתרומות היא רק על איבדי רבי יוסי. כי באמת לפי רב יהודה, מלכתחילה חירש שמדבר ואינו שומע, מלכתחילה הוא יכול לתרום. והמשנה שלנו שאומר שחירש מדבר ואינו שומע, לא יתרום לכתחילה, ואם תרם תרומתו תרומה, זה רק רב יוסי, זה לא סברה, זה פשוט הדבר. למה? לכאורה אומרת הגמרא, דתנינן חמישיתא קדמייתא. הרי במשנה מה כתוב? בתחילת הפרק, בתחילת המסר שלנו, המשנה אומרת במפורש שחמישה לא יתרומו, ואם תרמו אין תרומתן תרומה. שימו לב מה כתוב אצלנו, החירש והשוטה והקטן והתורמת שאינו שלו. עכשיו אנחנו רואים שם ונוכרי ואחד שתרם את התרומה שאיננה שלו. אז המשנה אמרה שיש חמישה שאם תרמו אין תרומתן תרומה, חירש שאינו שומע ואינו מדבר, שוטה, קטן, נוכרי, ומי שמפריש לא על שלום. רק אחר כך בהמשך כתוב, חירש המדבר ואינו שומע, לא יתרום, ואם תרם, תרומתו תרומה. ולא תנית נימאון, והמשנה לא הזכירה גם כן חירש מדבר ואינו שומע עם החמישה, וכללה אותם כשישה. אם משום שאין תרומתו תרומה, אם תבוא ותאמר, ששם מדובר בחמישה הראשונים. רק אלו שמלכתחילה ובדיעבד אין תרומתן תרומה. נוכל שמפריש אין תרומתו תרועה, לא מלכתחילה ולא בדיעבד. לכן לא הזכירו שם את חירש המדבר ואינו שומע, כי בדיעבד זה כן יוצאים מדי חובה. אז הוא אומר והתנינן, אבל יש לנו עוד במשנה בהמשך, חמישה אחריאתה, יש עוד חמישה אחרים, שאם הם תרמו בדיעבד, תרומתם תרומה, ולא תנית עם אימאון. אבל יש לנו עוד משנה, חמישה שאסור להם לתרום מלכתחילה, ואם תרמו תרומתם תרומה, וגם שם לא נזכר חירש המדבר ואינו שומע. אז למה זה לא נזכר לא בחמישה הראשונים, לא בחמישה השניים, אלא המשנה אמרה, אצלנו חירש שהמדבר ואינו שומע לא יתרום, ואם תרם תרומתם תרומה כמשנה בפני עצמה, הרי סופה פנימה רבי יוסי, אתה מוכרח לומר שהמשנה שלנו היא שיטתו של רבי יוסי, ולכן המשנה שלנו שלא הזכירה במשנה מלכתחילה, וגם המשנה השנייה שלא הזכירה בחמישה, לא החמישה הראשונים ולא החמישה הראשונים, לא הזכירו את חירש המדבר ואינו שומע, כי זו שיטתו של רבי יהודה, ורבי יהודה סבר שאין שום בעיה, חירש מדבר ואינו שומע, יכול לתרום מלכתחילה ואין בכך שום בעיה כלל ועיקר. עוד אנחנו רואים בעניין חירש שוטה וקטן דבר נוסף, המשנה מביאה לגבי, משנה בחגיגה, לגבי חיוב קורבן ראייה, וגם להגיע קורבן חגיגה וגם ראיית פנים בעזרה. אז תמן תמינן, הכל חייבים בראייה, כולם חייבים שיראו פניהם בעזרה, לעלות לירושלים ברגלים, חוץ מחירש, שוטה וקטן. כלומר, חירש, שוטה וקטן אינם ברי דעת והם פטורים מן המצוות. אז הם פטורים מחיוב הראותם בבית המקדש. אבל הברייתא אומרת שלא רק חירש שהוא לא שומע ולא מדבר, אלא בברייתא כתוב שחירש שמדבר ואינו שומע, חירש ששומע ואינו מדבר, גם הם פטורים מהראייה. והשאלה מאיפה אנחנו יודעים שגם הם פטורים לגמרי מהעירה, גם מהראייה, גם זה ששומע ואינו מדבר, וגם זה שמדבר ואינו שומע. מה המקור לדבר? עומד מרחביה בשם רבי לזר למדון, למען ישמעון ולמען ילמדון. הרי במצוות הראייה כתוב, הקל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשעריך למען ישמעו, ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. אז התורה אומרת למען ישמעו ולמען ילמדו. אז מה זה למען ישמעו ולמען ילמדו? עד כדון מדובר במה? במדבר ואינו שומע. כלומר, מדבר ואינו שומע, אין לו למען ישמעו, אז יהיה פטור. שומע ואינו מדבר מנהלן, אומרת אמר בהילה, בשם רבי לזר, הוא אומר, כתוב, למען ילמדון. למה התורה כותב, ולמען ילמדון? הרי לכאורה התורה יכלה לכתוב בלי בב, למען ישמעון, למען ילמדון. למה כתוב, ולמען? מה אנחנו למדים? אמר רבי יונה, אז מכאן אתה לומד, שזה לא רק למען ילמדון, אלא גם למען ילמדון, שהם ילמדו את האחרים. אבל אדם ששומע ולא מדבר לא יכול ללמד אחרים. לכן במצוות ראייה, חירש שאינו מדבר ואינו שומע, חירש מדבר ואינו שומע, חירש שומע ואינו מדבר, כל סוגי החירשים פטורים במצוות הראייה. אומרת אמר רבי יונה, אמרן, אני מבין שמה דלת כללו ידרה בי כללים. כלומר, כאשר כתוב במשניות הכל, אז לא תמיד הכלל זה כלל מוחלט, שתמיד זה כולל הכל, לא תמיד, איך? דתנינן, הרי המשנה שלנו אמרה, חירש המדבר ואינו שומע לא יתרום. מה כתוב אחר כך במשנה? חירש שדיברו חכמים בכל מקום אינו לא שומע ולא מדברים. אז אם כן היית אומר גם כן בחיוב ראייה, שהכוונה היא לחירש שלא שומע ולא מדבר, כי הרי כך הוא כותב, חירש המדבר שומע כל מקום, שאמרו חכמים חירש הכוונה שהוא לא שומע ולא מדבר. אז הייתי אומר שגם בראייה דווקא חירש שלא שומע ולא מדבר הוא יהיה פטור, אבל חירש שומע ולא מדבר, חירש לא מדבר ושומע כן יהיה חייב בראייה. ואם כן אתה רואה שומע ואינו מדבר, או חירש ומדבר ואינו שומע, אז זה גם כן בכלל חירש, אבל יצא שהכלל של רבי הוא לאו דווקא. לכן אבל כשהמשנה שלנו כתבה כלל ברור, והמשנה כתבה במפורש לגבי החירשים, חירש שדיברו חכמים בכל מקום שאינו לא שומע ולא מדבר, לאו דווקא. הנה לנו ראיה שבראיית מצוות ראיית בבית המקדש, זה לא חירש שאינו שומע ולא מדבר, זה גם חירש שלא שומע ולא מדבר, זה גם חירש ששומע ולא מדבר, וזה גם חירש שלא שומע ומדבר. אומרת אמרה ואתמינן, יש עוד משנה לגבי עניין של חליצה, חירש שחלט, החליטה שלו פסולה. אם חלילה נפטר אדם בלא בנים, ואשתו אלמנתו נפלה ליבום לפני אחד, אם אחד מן האחים הוא חירש, אז חירש הזה שחלד, החליצה שלו פסולה, והחירשת, חירשת שמת בעלה, שחליצה, החליצה פסולה, והחולצת לקטן, אם יחלצה לאח הקטן ולה, חליצתה פסולה. למה, מה המקור לכך? ואמר רבי יוחנן, המשנה במה מדברת, באיזה חירש? חירש שהוא גמור, וגם חירשת שהם גמורים, בשאינן יכולים לומר, הרי מה כתוב? הוא צריך לדבר, והיא צריכה לדבר. איך אנחנו יודעים? הרי הוא צריך לדבר בחליצה, והתורה אומרת, שהוא אומר, לא חפצתי לקחתה, אז הוא חפצה חליצה. והיא גם צריכה לדבר, היא צריכה ואמרה מעין לבמי, להקים לאחיו שם בישראל. אז יצא מכאן, שגם מי ששומע ולא מדבר, הוא גם בכלל אחר יש לזה, כי פה העניין הוא דיבור, והוא הרי לא יכול לדבר. ולכאור התנין על הרי המשנה שלנו אמרה כלל, חירש דיבור חומים בכל מקום שאינו שומע ולא מדבר. אז הנה אתה רואה שזה לא דווקא. לכן האדם עשה לרבי יונה, ורבי יונה אמר, הדה אמרה דלת כללוי דרד בכללים. אלא מכאן אתה לומד מה שרבי יונה אמר. שהרבה פעמים רבנו הקדוש אמר במשניות, הכל כך וכך, אבל לא תמיד הכל כך וכך, אלא בדרך כלל, אבל זה לא תמיד. לכן הנה ראינו פה שתי דוגמאות, גם לגבי מצוות ראייה, וגם לגבי מצוות חליצה, שהוזכר חירש, סתם חירש, ופה במשנה בתרומות אמרנו, שכל מקום שאמרו חכמים חירש, הכוונה היא שהוא לא שומע ולא מדבר, והנה לך שתי דוגמאות, שמדובר לא רק בחירש שלא שומע ולא מדבר, אלא גם בראייה חירש שלא מדבר ולא שומע, לא שומע ולא מדבר, וגם פה ראית לגבי חליצה בחירש, שאינו מדבר, שהוא לא יכול לקיים את החליצה כפי שראינו. עד כאן בעניין של חירש. לאחר מכן ראינו במשנה, חמישה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתם תרומה. מי בכלל החמישה? החירש, השוטה והקטן. עכשיו בואו נדבר על הקטן. אז קטן שלא הביא שתי שערות, רבי יהודה אומר תרומתו תרומה, ורבי יוסי אומר אם עד שלא בא לעונת נדרים, אין תרומתו תרומה, אבל אם הוא בא לעונת נדרים, אז תרומתו תרומה. אז בואו נפין בדברים. הרי המשנה חזרה על זה. המשנה אמרה אחר ככה, קטן שלא הביא שתי שערות. אז רבי יהודה אומר, תרומתו תרומה. רבי יוסי אומר, אם עד שלא בא לעונת נדרים, אין תרומתו תרומה, אבל מי שבא לעונת נדרים, תרומתו תרומה. אומרת על כך הגמרא, יש דעה שלישית. תענה בשם רבי מאיר, לעולם אין תרומתו תרומה עד שהביא שתי שערות. כלומר, לפי רבי יהודה קטן שלא הביא שתי שערות תרומתו תרומה, לפי רבי יוסי תלוי אם הוא בא לאוננדרים, אם הוא לא בא לאוננדרים, ולפי רבי מאיר לעולם אין תרומתו של קטן תרומה עד שהביא שתי שערות. וזה לא משנה אם הגיע לאוננדרים או לא הגיע לאוננדרים, נמצא שיש בדבר שלוש דעות, שתיים במשנה ואחת הוזכרה פה בגמרא. אומרת הרמה, ומאיפה ממעט רבי מאיר את הקטן תמיד? רבי אבא בר כהנה אומר בשם רבנים, כתוב ונחשב לכם תרומתכם. ראינו שהפסוק הזה מלמד אותנו כמה הלכות. קודם כל כבר למדנו לגבי מחשבה. עכשיו פה יש לנו לימוד נוסף. הרי כתוב לגבי התרומה, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. מה המשמעות של ונחשב? עד שכתוב בו מחשבה. כלומר, מי שהמחשבה שלו מועילה, הוא תורם. את שאין כתיבתו במחשבה, אין לו תורם. אז יצא שבנחשב דווקא מי שיש בו מחשבה, ולכן קטן הרי אין בו מחשבה מסודרת מבחינה הלכתית, ולכן הוא לא תורם. כך אמר רבי מאיר, ענו לו חכמים, הטיבון הרי גוי, אין כתיבו מחשבה ותורם. הרי הגוי עצמו, המחשבה שלו לא מועילה, הוא לא שייך במחשבה, ולכאורה פה יתה שהוא הוא יכול לתרום, הכוונה היא שהגוי פה תורם יהיה בפירות שלעצמו. לא הכוונה של ישראל, כי למד פורט. ולכן מביא פה פני משה את המקור לדבר. אנחנו נראה בפרק השלישי שכתוב באקום והקוטי שתרמו תרומתם תרומה. כך כתוב שם. אז אין להם מחשבה לעקום, זה לא מחשבה של יהודי שהיא נחשבת לעניין ההלכה, ובכל זאת אתה רואה שתרומתו תרומה. לכן חכמים תורים שקטן בדיעבד תרומתו תרומה עם תרם. הלאה. יש אבל הסבר אחר, מקור אחר לרבי מאיר. רבי יהודה בשם רבי הילה, הוא אומר כתוב, ולא תישאו עליו חטא. הרי מה כתוב לגבי תרומה? יש עוד פסוק בהמשך. כתוב שם, לגבי תרומה, ולא תישאו עליו חטא בר מלחמת חלבו ממנו, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. כלומר, אתם תפרישו כמו שצריך, ותמנעו מעצמכם חד שלום חטא חמור. למה זה כתוב ולא תישאו עליו חטא? מלמד הגמרא, עד שהוא בנשיאות אבון תורם, ועד שאינו בנשיאות אבון אינו תורם. הרי קטן הוא לא בר עונשים. אז התורה מפרשת לנו במפורש, מי הוא זה שראוי לתרום במעשות? זה שבכלל עונשים. כי אם הוא מפריש לא תישאו עליו חטא, אם הוא לא הפריש כן תישאו עליו חטא, אצל קטן אי אפשר לומר כן. קטן הוא לא בר עונשים. לכן מי שבנשיאות עוון תורם, ומי שלא בנשיאות עוון, שהוא קטן אינו תורם. זו השיטה, זה המקור לרבי מאיר. כפי שהסביר פה רבי יהודה בשם רבי הילה, היטיבו נענו חכמים לרבי מאיר, הרי גוי שאינו בנשיאות עוון, ובכל זאת תורם כמו שראינו, בפירות של עצמו, גוי יכול לתרום. עכשיו, ראינו שרבי הילה הסביר פירוש אחר. כלומר, בהתחלה אנחנו חכמים אמרו שהטעם של רבי מאיר בגלל שאין לו מחשבה, ורבי הילה הביא מקור אחר שהוא לא בנשיאות עוון. אז למה באמת רבי הילה לא רצה להסביר את זה ככה? אומרת אומרת ותני רבי יושעי, הגויים אין להם מחשבה. הרי רבי הילה לא חולק על רבי יושעי, והטעם הזה שאין להם מחשבה, כלומר מחשבתם של הגויים אינה נחשבת מחשבה להלכה ונחשב לכם תרומתכם. אז למה רבי הילה היה צריך להביא פסוק אחר לגבי נשיאות עוון ולא בעניין של מחשבה? עומד אמר לו, תמן להכשיר וכאן לתרומה, זה לא אותו דבר. מה שרבי יושעי אמר שלגויים אין מחשבה, הכוונה להכשר תומעה. למה? כי כתוב בתורה, וכי יותן מים על זרע. אז יש לנו כלל שישנם שבעה משקים שהם מכשירים לקבלת טומאה, שזה יד שחת דם. עכשיו, כאשר נותנים מים על זרע, וגם אפילו אם נפלו לא נדם נתן, אלא נפלו מים על הפירות והדם נוח לו, אז הוכשרו הזרעים לקבל טומאה. לכן שם רבי יושעי אמר שלעניין הזה אין לגוי מחשבה, אם הוא שם מים על הירק. אבל פה רבי מאיר שממעט קטן בגלל שאין לו מחשבה, מדובר לתרומה. למה? כי כתוב ונחשב לכם. אז באמת נחשב לכם זה נאמר רק לגבי ישראל, לגבי גוי לא נאמר. אז יצא שגוי לא צריך מחשבה. לכן רבי הילה העדיף להביא פסוק אחר ולא תישאו על הפרט, מישהו בנשיאות עוון הוא תורם, מי שאינו בנשיאות עוון איננו תורם. אומרת לומר רבי אחא דרבי חנינא בשם רב כהנא, הם אמרו כדברי מישהו אומר שאינו תורם, שיטת רבי מאיר, הם סוברים כמו הדעה השלישית, שקטן בין אם הגיע לעונת נדרים, בין אם לא הגיע לעונת נדרים, אינו תורם, ואם תרם תרומתו אינה תרומה. ואותו דבר אינו מקדיש, קטן לא יכול להקדיש בהמה לקורבן, הוא לא יכול, הוא לא בגדר הזה. שואל דמה, ולמה לא אמר כדברי מישהו אומר תורם? ואותו דבר מקדיש. כלומר, למה אחא ורב חנינא אמרו בשם רב כהנא, שרב כהנא נקט כמו שהתעצלו של רבי מאיר, שקטן לא תורם ולא מקדיש, ולא אמר להפך? למה רב כהנא לא אמר? כי דברי מישהו שואל שקטן יכול לתרום, כמו רבי יוסי, וגם כן שקטן יכול להקדיש במה לקורבן, למה הוא לא נקט כשיטה הזאת? עומד אמר, בגין דרבי יהודה, בגלל שהתעצלו של רבי יהודה, למה? דרבי יהודה מה הוא אמר? רבי יהודה אמר שקטן, אפילו אם הוא לא הגיע לעונן דרים, הוא תורם, והתרומה שלו תרומה, כך אמרנו. אז בוודאי שאינו מקדיש, אבל הוא לא הקדש עד שהוא יגיע לעונת נדרים. אז אתה לא יכול לבוא ולומר שזו משוואה שמי שקטן הוא גם תורם וגם מקדיש. יכול להיות שקטן תורם, אבל להקדיש הוא לא מקדיש. ורבי יוחנן אמר לו, רבי יוחנן לא אמר כדבר הקנה, אלא אפילו כמאן דאמר גם לרבי מאיר, שהוא סובר קטן שהגיע לנו אדומים אינו תורם, מקדיש, יכול להקדיש במעל קורבן, למה לא? יש לו במה, הוא יכול להקדיש אותה. אז יתה שיש כאן כמה שיטות. עכשיו, על איזה קורבן אתה שואלתי אם קטן יכול להקדיש או לא? ומה הוא מקדיש? אומרת מה? עולה ושלמים. כלומר, קורבנות לדבר, קדם יכול להקדיש, יכול לקרב במה ולהגיד זו עולה, אלו שלמים, זה הוא יכול. אבל להביא חלב אינו יכול שאין לו חטאת חלב. קטן הרי לא נענש אם הוא אכל חלב. אז חטאת על חלב, למשל, הוא לא יכול להביא. ואותו דבר חטא דם, דם כן לא יכול להביא אם הוא אכל דם. למה? כי הוא קטן, והוא לא בר עונשים. שאין לו חטא דם, הכוונה היא, אמנם בזה אסור לו, אבל הוא לא מתחייב בקורבן על, על שגגתו כשהוא היה קטן. שואל לגמר, מה הוא שיביא קורבן זיבה? בקורבן צרת, מה יהיה אם יש קטן שזב? מה יהיה אם יש קטן שנהיה מצורע? הוא קטן ויש לו צרת, יש לו זיבה. האם הוא צריך להביא, האם הוא יכול להביא קורבנות לטהרת זיבתו וצרעתו? אומרת הגמרא, האם תבוא תגיד מאחר שהוא חובה אינו מביא? תגיד קטן לא בר חיוב. אבל מצד שני, מאחר שהוא מתאמה בהם מביא, אבל בכל זאת הוא רוצה להתאר. קטן בן יומו מתאמה בזיבה ובצרעת. אז תגיד כן, הוא רוצה להתרפא, לכן הוא רוצה להקדיש את זה כדי להתאר ולא לתמם. אומרת יומר פשיטה שהוא מביא, פשוט לגמרא שקטן שנהיה זב או מצורע, יכול להביא את הקורבנות, למה? מכיוון שהוא מתמם בהם. שמה, התורה תעניש אותו ותגיד לו, תישאר בתומתך עד שתי גדול, הוא לא רוצה, הוא רוצה להיות טהור, אז הוא ירשאי. שואל לגמרא, אבל לא, שאלה אחרת, מהו שיעשה בהם שליח? כלומר, האם תבוא ותאמר שהקטן בקורבנות שהוא יכול להביא, למשל למצורע או לזב או עולה ושלמים, האם הקטן זה יכול להיות שליח להביא בשביל האחרים? לכאורה מה תבוא ותאמר? אם אתה אומר שקטן הוא לא בר שליחות, למה? כי הוא לא חייב במצוות, ומי שלא חייב בדבר, הוא לא יכול להיות שליח בדבר שהוא עצמו לא חייב בו, אז תגיד מאחר שהוא מתאמה בהם נעשה בהם שליח. הרי אם הוא היה זב, הוא מביא את הקורבן, אם הוא היה מצורע, מביא את הקורבן, אז קטן כן זה היה בזיבה או בצרת, אז הוא יכול להביא גם בשביל מישהו אחר, יכול להיות שליח. או דילמה לא. נכון שפה זה משהו מיוחד שהוא יכול להביא, אבל מאחר שאינו נעשה שליח לכל הדברים, אין שליחות לקטן, לכן גם אינו נעשה, גם בקורבנות אלו כשליח, לעצמו כן, כדי להתאר, אבל להיות שליח הוא לא יכול להיות. היטיב רבי יודן, שואל מה בכלל השאלה? פשוט ברור הדבר שהוא לא נעשה שליח. הרי יש לו תבל דבר תורה, אינו פותר דבלות דבר תורה, וכאן אף על פי שהוא מתאמה בהן, אינו נעשה שליח. אומר, אתה רואה דוגמה, אתה שואל אותי איך זה יכול להיות, שקטן יכול להיות טוב לדבר אחד, לא לדבר אחר, איך זה יכול להיות שקטן יכול להביא קורבן לטהרת זיבתו וצרתו והוא לא יכול להיות שליח לאחרים. אני אתן לך דוגמה פשוטה מאוד, הרי אם יש לקטן פירות וזה טבל, בוודאי שהוא חייב להפריש תרומות מעשרות, ולמרות הכל הוא לא פותר טבלות דבר תורה. כלומר הוא לא תורם אפילו את הפירות של עצמו, הוא מלכתחילה לא תורם, צריך ללכת לגדול שהוא יפריש לו את התרומות מעשרות. עושה דבר גם פה, אף על פי שהוא מתאמה בהם, אם הוא נהיה זב ומצורה, הוא יכול להביא קורבן כדי להתאר, אבל הוא לא נעשה שליח בשביל שהוא יוכל גם להביא בשם האחרים. עוד ספק שיש לנו פה בדין קטן, מה הוא שיביא ביקורים? קטן שיש לו שדה ויש לו טענה שביקרה, רימון שביקר, רוצה לקחת הפירות ולהעלות אותם ביקורים בירושלים, יכול או לא יכול. אז יש פה מחלוקת, אומרת מה? כרבי יהודה, לפי רבי יהודה דו אמר, הוא קשור לקודשי הגבול ואינו מביא. אבל כרבנן דאמרין, הוא קשור לקודשי המקדש, הוא מביא. כלומר, יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים. האם הביקורים הם הוקשו לקודשי הגבול, הכוונה היא לתרומה, ולכן הוא לא צריך לתת את זה דווקא לכהנים שבאותו משמר, ולכן הוא לא מביא ביקורים כי הם הוקשו לתרומה, כמו שהוא לא תורם. אבל אם תאמר כרבנן, אמרנו, הוקשו לקודשי מקדש, זה קורבנות.
ולכן אם זה לקורבנות לתת דווקא לכהנים שבאותו משמר, ולכן יוצא שגם קטן מביא ביקורים, למה? כי זה הוקס לקורבנות, הוא יכול להביא קורבנות מסוימים, גם את הביקורים הוא יביא. עוד שאלה, מה הוא שיביא חגיגה? אדם צריך להביא קורבן חגיגה ביום טוב ראשון, קטן יכול להביא או לא? מאחר שהוא חובה אינו מביא, תגידו קטן, הוא לא בחיוב, או לא, מאחר שהוא משננו לשם שלמים מביא, הרי אם הוא לא הקריב את הקורבן הזה בזמנו, הוא יכול להביא לאחר זמנו לשם שלמים. אז אולי בגלל שזה יכול להיות לשם שלמים, והוא הרי קטן יכול להביא שלמים, הוא יביא? זה הספק. עוד שאלה. מה הוא להביא פסח? האם קטן יביא קורבן פסח או לא יביא קורבן פסח? מאחר שהוא חובה לא יביא, הוא לא חייב. אמרנו שקטן פטור מן המצוות והעונשים. או לא, מאחר זה אמר רבי שמעון לקיש ושם רבי יהודה, נשיאה, מביא אדם פסח בשאר ימות השנה, ומשנה הוא, כלומר אם אדם הביא קורבן פסח ולא קרה בזמנו, יכול להביא את זה אחר כך, ומשנה אותו לשם שלמים, אז יכול להביא קטן. כל הספקות האלה, אין פה תשובה. שימו לב, בירושלמי הרבה פעמים, יש ספקות שלא מופיעים בבבלי, יש הרבה ברורים שיטה מאוד מיוחדת, יש לירושלמי בחיפוש שאלות מעניינות. שואל למה, מה הוא שיביא מאסתר בהמה? האם קטן יכול להביא מאסתר בהמה? ואם יסבור רבי מאיר אולי כמו רבי עקיבא, כתוב מכל מעשרותיכם. אז אם מכל מעשרותיכם יצא שמה, שמכל מעשרותיכם, שכל המעשרות הבוקשו זה לזה. וכשם שתומות הוא לא יביא, אז גם אותם הוא לא יביא. הוקשו מעשרות זה לזה. כלומר, אז אם כן יצא שגם לא יביא מעשר בהמה מחוץ לארץ, כי מעשר בהמה לכאורה זה לא מידה שתלויה בארץ. כשם שהוא מביא מעשר דגן, אז הרי לפי רבי מאיר, אם לא יביא שתי שעות לא מביא, אז כך אינו מביא מעשר בהמה. עוד שאלה, מה הוא לעשות תמורה? הרי הבעלים שהמירו בהמה של קוצ'ים. אז כתוב, ואם אמר ימיר, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. מה יהיה עם קטן אמיר? האם זה תפס או לא תפס? האם התמורה שלו תמורה או לא? אומר את המה כמו מקודם, אם זה בא רבי מאיר, אם זה עובר אמיר כמו רבי עקיבא, שהוקשו כל המעשרות זה לזה, אז כמו שקטן לא מביא מעשר דגן לפי רבי מאיר, כך הוא לא מביא מעשר בהמה. וכמו שהוא מביא מעשר, כמו שהוא לא מביא, כך צריך לומר, מעשר של בהמה, כך הוא לא עושה תמורה. ואם אמר אמרנו נאמר פרשה של מעשר ראשון. אומרת אמרה, ויסבור כרבי שמעון. אז אפשר לומר שרבי מאיר יסבור כמו רבי שמעון. למה די רבי שמעון אמר? הרי כתוב הדין של התמורה בכל הקדושים, ואם אמר ימרנו. אז למה התורה הייתה צריכה לחזור גם במעשר במה? עוד פעם, ואם אמר ימרנו, הרי כבר יש דין של אמרת קורבן בכל הקורבנות. למה צריך לחזור על זה גם כן? במעשר בהמה, אלא לומר לך לא, אנחנו, הוא בא יצא ללמד על האחרים, מעשר בהמה שזה קורבן יחיד וזה קורבן מזבח, לימד על כל הקודשים לתמורה, כלומר שכל קורבנות הציבור וקורבנות של בית הבית, הם לא עושים תרומה, אז יצא שאני לא לומד ממעשר, רק לגבי מעשר בהמה, אלא כשם שהוא מביא מעשר דגן, הרי קטן לא מביא, אינו מביא, כך צריך לגעות, מעשר דגן לפי רבי מאיר, כך אינו מביא מעשר במה. וכשם שאינו מביא מעשר במה, כך אינו עושה תמורה, וכשם שאין ממר בו, כלומר כמו שהוא לא עושה תמורה בו, כך אינו ממר בכל הקודשים. יש הגמרא עוד ברור בהלכה שלנו, מהו שיוך חייבים על קודשיו מבחוץ. כלומר, אם קטן הקדיש קורבנות, ויבוא גדול ויקריב אותם בחוץ, אז יש דין שמי שמקריב קודשים בחוץ חייב כרת. האם קודשי קטן הם קודשים או לא? כהנא אמר אין חייבים לקודשים מבחוץ. למה? כי מופלא שסמור לאיש הוא לא גדול מדאורייתא. אבל רבי יוחנן הרבי שמעון לקיש אומרים שיהיה חייבים. למה? כי מופלא סמור לאיש מדאורייתא. שואל דרמה לכאורה ועד עד כהנא מה שהוא אומר פה שהמופלא סמור לאיש גדול רק מדרבנן. פליגא דרבי יהודה חולק על רבי יהודה. שרבי יהודה הרי סובר שאם קטן תרם פותר את טבלו שהוא עשור דבר תורה. לכן אתה מוכרח לומר שלפי רבי יהודה שהוא סובר שמופלא סמור לאיזה דאורייתא, אז איך הוא מתקן? ואם תמר אבי, אז איך הולך רב כאן על רב יהודה? אומרת אמרה, כמן דאמר, מעליהן קיבלו עליהן את המעשרות. הרי בזמן בית שני, לא היו חייבים להפריט מאוד מעשרות מן התורה. למה? מפני שאת כל המצוות, כמו שכתוב בשביעית, מעליהן קיבלו את המעשרות וגם כאן התרומות בבית שני, כך מביא פה הפני משה. ממילא המשנה מדברת על תרומה בזמן הזה, שהיא מדרבנן. אנחנו נקרא פה את מספר הלכות שראינו. אז כותב לנו הרמב״ם, פסח שעברה שנתו ושלמים באים מחמת הפסח כשלמים לכל דבר, תונים סמכן שרים וכבר חזה ושוק, מה שאין כן בפסח מה שראינו את הדינים המיוחדים. עכשיו לגבי כמן גמר מעליהם קיבלו עליהם את המעשרות, כלומר שבבית שני תרומות מעשרות לא היו מדאורייתא, אלא מדרבנן, למה? בגלל שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. מחילה. רק את פסק ההלכה של הרמב״ם. מביא הרמב״ם בהלכות תרומות בפרק א' בהלכה חבר. הלכה מאוד יסודית בדין תרומות מעשרות. התרומה בזמן הזה, ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל, ואפילו בימי עזרא בירושלים, שהחזיקו גם בימי עזרא, וגם בית ראשון, וגם בית שני, אינה מן התורה, אלא מדבריהם. מדוע? שימו לב, שאין לך תרומה של תורה אלא בארץ ישראל בלבד, ובזמן שכל ישראל שם, שנאמר כי תבואו ביעד כולכם כשהיו בירושה ראשונה, וכמו שמסידים נחזור אליה בירושה שלישית, לא כשהיו בירושה שנייה שהייתה בימי עזרה, שהייתה ביעד מקצתן, ולפיכך לא חייבה אותן מן התורה. וכן יראה לי, כותב הרמב״ם, שהוא עדין במעשרות שאין חייבים בזמן הזה, אלא מדבריהם כתרומה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.